שלום אנשים, ברוכים הבאים ל-Game Sleep Repeat, פודקאסט גיימינג שבו אנחנו משחקים, ישנים וחוזרים על אותה פעולה. אני המנחה הרגיל שלכם, שחר גרינשפן בורובוי, ואיתי הפאנל לא קבוע. כמובן, מי שאיתי נמצא זה ארז אבני, הפאנליסט הקבוע הידוע לשמצה.
מה העניינים אנשים? מה קורה?
אחלה ארז, איזה כיף שאתה איתנו. ואורח שהוא כבר, אתם מכירים אותו, היה פה כמה פעמים, וכמובן הוא חלק מהצוות הנהדר של Limited Edition.
רינג!
אז כן, אני תמיד שומח, אני
תמיד
שוכח
מפספס לך שם.
את הקלינק, כן, לגמרי. מייקי, מה קורה?
שלום, שלום, חבר'ה, כיף להיות פה שוב. ותגיד, למה ארז ידו לשמצה? זה חשוב לי, העניין הזה.
אם היית מקשיב לפודקאסט,
אוקיי, 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 תכלס, בום, חזר אליי בבומרנג.
סתם, סתם, אני, ארז הוא המבשר של חדשות הרעות, אז הוא ידוע לשמצה, אין מה לעשות. לגמרי. טוב, חברים, אנחנו בפרק 18, הגענו לבגרות מלאה ואפשר לשתות אלכוהול.
חי שקלים, חי שקלים.
כן. לגמרי, חי שקלים. אני רק רוצה לבשר לקהל שלנו שאנחנו נגיע לפרק 20, אנחנו נסגור עונה, אוקיי? עונה ראשונה של Game Sleep Repeat תיסגר, וככה אנחנו ניקח איזו הפסקה קטנה, נעשה חושבים, ונבוא אליכם עם כוחות מחודשים ורעיונות חדשים, ונשנה פאזה קצת. יהיה מגניב. אז תישארו איתנו ל-season 2, מה שנקרא. ובפרק הזה, פרק 18, פרק ניתוח משחק, אנחנו נתחיל כמובן עם החדשות הרגילות שלנו, נדבר על שמועה שנמצאת חמה ב-IMDb, כן? ב-IMDb, תאמינו או לא. אנחנו נדבר על 2K, ומה על אליהם ב-NBA 2021, ונדבר על ביצועים של Xbox Series S והמשחק יקוזה. פינת הפרגון כהרגלנו, ואנחנו הולכים לדבר על משחק מצויר, יפה ופאקינג קשה, Cuphead. טוב. הפעם אני רוצה להתחיל דווקא עם ארז אבני. ארז, דבר אליי.
אז אני ממשיך בתפקידי המסורתי ומביא לך לגיימרים שבינינו, בייחוד אלה שהולכים לשחק ביקוזה לאקסבוקס, ידיעה לא ממש סימפטית. מסתבר שהמשחק יכול לרוץ בשני מצבים. מצב אחד שותה לכם את החוויה של ה-4K כמו שצריך, 1440p, עם 30 פרימים לשנייה, מה שבאמת הולך לבאס אתכם זה שהמצב יכול לרוץ על 60 פרימים לשנייה ברזולוציה של 900p. אנחנו מדברים פה על רזולוציה, כי אין לך אנשים של פחות מפול HD, שחבר'ה זה משהו שהוא כאילו דור, אמור לדור הבא. הידיעה הזאת מתייחסת ספציפית ל-Xbox Series S, ה-X לא חלק מהמשוואה הזאת, זה אך ורק על ה-S, אבל עדיין זה משהו ש... אני לא מאמין שמייקרוסופט הגיע למצב הזה, שיש משחק דור נוכחי שיוצא דנדש חדש, ומריץ פחות מפול HD. זה... וואו, זה יכול לעשות להם הרבה מאוד נזק.
זה בעיה. דרך אגב, מייקי, אתה מבין למה ידוע לשמצה?
כן, הבנתי. הוא משמיץ
את המוות של הפוסט של ה...
אתה מביא את הפסימיות, יאללה.
כן.
לגמרי. אני חייב להגיד ש... האקסבוק סיריס S, כאילו, אנחנו יודעים שהיא הקונסולה הפחות חזקה, כן, אולי אתה מצפה לפחות לפול HD, אבל אנחנו יודעים שהיא פחות חזקה, פחות טובה, בעיקר לסטרימינג, בעיקר לדיגיטלי.
היא חלשה לסטרימינג, למה?
כן. לא, היא לא חלשה, אני אומר, היא בעיקר לסטרימינג.
אוקיי, סליחה.
אבל
הקטע שזה קונסולת בג'ט, אבל זה עדיין בג'ט דור נוכחי, זאת אומרת אין שום סיבה, היא אמורה להיות הרבה יותר חזקה מה-1X, אז אין שום סיבה שבג'ט של הדור נוכחי ייתן ביצועים פחות טובים מהטופ של הדור הקודם, זה לא...
רגע, מי אמר שסיריז S אמור להיות יותר טוב מ-1X?
שהוא יותר חזק מה...
אפשר להגיד בוודאות שמייקרוסופט בהחלט שיווקה את הסיריז S, כ-Next Gen Gaming, פשוט שהוא לא על 4K. זה הדגש שלהם. אתם תקבלו את החוויית Next Gen שלכם, פשוט לא על 4K. הם אמרו עד 60 FPS ל, אני חושב, 1080p. האישו שצץ, זה כבר אישו, האמת שזה לא חדש, כי האישו כבר צץ אז, כשיצא חדשה שה-Xbox Series S לא יוכל להביא את הפיצ'ר שבו הוא משפר משחקים של דור שעבר, כמו שהאקסבוקס 1X עושה. וכבר אז אנשים התחילו להגיד, רגע, איך האקסבוקס 1X שלי עושה משהו שהסיריז S לא יכול לעשות?
זה באמת...
שזה הזוי, זה בסך הכל...
זה הזוי, כן.
לשפר משחקי עבר, לא אמור להיות כזה קושי. משמע שמייקרוסופט עשתה פה כמה החלטות... לגבי
כמה החומר, כעיגולי פינות, מה שנקרא.
כמה עיגולי פינות, ואני חושב שזה לרעתם, ואת האמת שככל שאני חושב על זה יותר ויותר לעומק, אני אנסה להבין למה. כי היא בוודאות מוכרת את, גם את ה-1X וגם את ה-Series S, אני די בטוח שהיא מוכרת אותם בהפסד, כן? אנחנו יודעים שהרחבת...
כולם.
בדיוק, אנחנו
כן,
יודעים
כן, ש... כן, אבל ה-S מאפשר לה להתנגח בסוני.
אז זהו, אז...
מה את המחיר?
הנקודה שלי היא כאילו... אם אתם כל כך, אתה יודע, אומרים שהמחזור כספים של מייקרוסופט רק בשנה שעברה היה משהו כמו 100 ומשהו מיליארד דולר. זה לא כסף נזיל מהבנק שאתה מושך, אבל זה עדיין מחזור. אני אומר, אם כבר הלכתם ואמרתם, יאללה, אנחנו רוצים להפסיד, תפסידו בגדול. אל תעשו מצב ש...
וואו, משפט הסימנתי ש... אם אתה מפסיד, תפסיד בגדול.
כן, לך עד הסוף עם ההפסד שלך. לא, כאילו, אני אומר, כאילו, תחשוב שיכלה להיות להם אופציה להפסיד קצת יותר, בוא נגיד עוד 50-100 דולר על כל קונסולה, ולהפוך את הסיריז S לחיה ב-300 דולר. והם עדיין בחרו לעשות...
אז לדעתי זה היה מוזיל את ה... מצד שני זה מוזיל כאילו את הקונסולה, את ה... לדעתי, זה כאילו הופך אותה לאיזשהו צעצוע, כי זה כמו שאתה אגיד, אתה יכול להגיד גם לסוני, שתמכור בהפסד, ותמכור את הסוני ב-100 דולר. זה... יש גם קטע של מותג בקטע הזה.
של מיתוג, כן, אני מסכים. אבל אם היא כבר מציעה בדג'ט, כן.
אני בדיוק חושב לעצמי, כאילו, כמה שאתם מדברים וזה, Next Gen, כן, משחקים אמורים לעלות 70 דולר.
נכון.
לקנות משחק חדש לסיריז S, ולקבל אותו בכזה מצב, איזה בסה.
לגמרי.
אפשר גם אבל לחשוב שאולי מדובר פה גם באופטימיזציה גרועה של מפתחי יקוזה?
זהו, דיברו עד עכשיו רק על יקוזה, אנחנו לא יודעים מה קורה לגבי השאר המשחקים, אני נותן להאמין שמדובר במה שנקרא בתפוח אחד רקוב, אנחנו צריכים לשמוע דיווחים של שאר המשחקים.
נכון, צריך לבדוק מה קורה.
אוקיי, יכול.
אני מניע שאחרי הסיר לרובמבר אנחנו נראה יותר ויותר דיווחים על, של ביצועים של משחקים וכאלה.
כן, נכון, עוד 20 יום חבר'ה.
ברור.
וואו.
אוי, 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 כן, אנחנו מתרגשים. כן, כן, ארז יקירנו כבר הזמין ושילם, וזה בדרך אליו, אז כיף לו.
עוד משהו לדבר עליו, אני חושב, הזכרתי לו, אני חושב, משהו שבקשר לנשא. אני לא מבין את הקיבוע הזה של התעשייה על 4K, למה אין את המידל גראונד? תנו לי 1080p, 60 פריים שנייה, סגרנו את הבסטה, תודה רבה, שלום. למה התעסקות? הרי יודעים שגרפיקה באה על חשבון ביצועים, אז במקום להשקיע בביצועים, להביא משחק עם גיימפליי רציני, אתם מביאים לי את ה-4K החורבן הזה, למי פאקינג אכפת? לא כולנו זונות של גרפיקה.
זה הרנט השבועי מאת ארז.
בדיוק. אני תן לי ביצועים, תן לי חוויית גיימינג, אני לא רוצה לראות את האף-אף על העין של הגיבור, כאילו זה לא מעניין אותי.
אני איתך ארז,
מייקי, הוא מצדיק את השם של...
ממש משמיץ, אני אומר. לא, אני, תקשיב, ארז, אני איתך במיליון אחוז, אני תמיד יעדיף FPS, מצידי לשחק את המשחק הלואו, רק שיהיה לי חוויה שהיא באמת זה, אבל אני חושב, ארז, שאנחנו המיעוט.
במיעוט.
אנחנו במיעוט, והם יודעים שכשאתה, ככל שאתה מוסיף יותר K, אתה נותן מיתוג יותר חזק, אם כבר דיברנו על מיתוג.
תיזהר, אנחנו בסוף נגיע ל-KKK.
בדיוק, אוי אלוהים, כמו... זה הבדיחה השחורה של
השחורה. אוי ואבוי לנו. כן, זה, פה סיימנו עם החלק הזה.
הם גם אוהבים למתג את החבר 8K, נכון? הם אוהבים למתג, תמיד ללכת את האקסטרה.
חכה, עוד עדיין יש 10K.
אבל נגיד לך מה...
לא אצטער בחר על זה.
קונים את הסוני עכשיו מתרברבים בפייסבוק עם תמונות של הנה הטלוויזיה 8K שיש לי, וואלה, דבר איתי עוד עשור, נראה.
זה בדיוק מה שעשו עם הפלייסטיישן 4 והאקסבוקס 1 כשהם יצאו, אמרו הם עד 4K. עד היום מעטים המשחקים, במיוחד על הפלייסטיישן שזה לא קרה בכלל, רק באקסבוקס 1X היו כמה משחקים מודדים שהיו נייטיב 4K, ואנחנו מדברים פה על סוף הדור. אז ה-K'ים הם יותר בשביל מיתוג, אתם רוצים 8K, חכו לפלייסטיישן 6. ושירדו המחירים של הטלוויזיה.
זה כמו שעכשיו יודעים על מייקרוסופט, שה-UI של האקסבוקס...
הוא על 1080p.
זה רק 1080p. למי פאקינג אכפת מה-UI? אתם רציניים? אתם הולכים לבלות עליו 2.5 שניות בדיוק בממוצע בכל החיים של הקונסולה הזאת. מה? למי אכפת?
יש כמה.
טוב, זה נושא, עזבו. לא ניכנס יותר מדי. יאללה, מייקי, מה, תספר לי מה החדשות שלך השבוע.
אני אביא משהו חיובי יותר לשיחה. יש לנו את, כמו שאנחנו אוהבים את מה שקרה עם EA ו-UFC, אני לא יודע אם אתם זוכרים, גם שם הכניסו לנו, כמובן, after launch, אחרי ההשקה של המשחק, קיבלנו בחשאיות פרסומות שאי אפשר לדלג עליהן.
הישבן של EA עוד כואב בפרשה.
מאוד כואב, למרות שלא אכפת להם, כי מסתבר שהם גם עשו את זה ב-UFC 3, הם כל פעם בוחנים את המים, מפסיקים. בוחנים את המים, מפסיקים. התירוץ היה, סוג של תירוץ, אני אומר ב-70 מרכאות, היה שלפחות הם עשו את זה כזה בזמן לודינג מאוד קצר, כזה כשמראים ריפלייז של הקרב. שאנשים אמרו, טוב, אוקיי, נגיד, אני עדיין לא מסכים עם זה בשום צורה, אבל הם אומרים, אנחנו רגילים לראות את זה בריפלייז של הזה, אז אפשר עוד להבין, אבל פה יש לנו את NBA 2K, שלא מספיק שיש עליו כל כך הרבה בלגן ומחלוקת על עצם היותו כל כך מונטזיטי, אם יש כזו מילה, פשוט בנוי כולו מהגראונד אפ, משחק שעושק את השחקן, עולה $60, כמובן שהגרסאות הבאות של הזה יעלו $70, גם הוא, 2K החליטו להכניס פרסומות שלא ניתן לדלג עליהם, כמובן חודש אחרי השקה, כדי שזה לא חלילה יפגע בביקורות, ומה שקורה פה זה שזה יותר קשוח ממה שקרה עם UFC, כי פה אנשים ניסו את המשחק הזה גם על SSDs במחשב, שאתה יודע, ה-SSD אמור לטיס לך את הלודינגים, ורואים שהם עדיין מכריחים את הלודינג, למרות שיש לך SSD מהיר, ושטכנית היית יכול לדלג על הפרסומת הזאת. בקיצור,
מייצרים
לודינג סקרין מלאכותי,
אני חייב לשאול משהו, אני
לא, בכיף,
סליחה שאני קוטע אותך. זה נשמע לי, סתם, נשמע לי הגיוני. נגיד, אני רגיל לדבר הזה, כן? הם מוכרים לנו מלא דברים. זה שהגיע הזמן שזה הגיע לגיימינג, אתה יודע, נגיד, סתם, תראה היום דוגמה, נגיד, סדרה בפריים טיים, הישרדות, לא משנה מה, חצי שעה של פרק, שעתיים של פרסומות. אז כאילו, וואלה, הגענו לגיימינג. כן, אתה כועס על זה, וזה חרה, ו-2K, ו-EA, וכל החברות האלה רוצים להרוויח דרך פרסומת כזו או אחרת. והם עושים את זה לא באמצע משחק, אז כאילו, אוקיי.
אני אסביר לך מה הבעיה.
יש הבדל בין, נגיד, איזשהו באנר, נגיד יש בפיפה, לדוגמה, אם אתה רואה את מה שמקיף את המגרש, ויש כאילו חסויות ודברים כאלה שם.
Okay.
יש הבדל בין איזשהו שלט לפאקינג ברגר קינג שמופיע לך שם, לבין אשכה פרסומת שרץ לך מול העיניים בפרונט ב-90% מהמסך, שאתה לא יכול לדלג ולא יכול לזה. כאילו, בואו, זה לא משחק מובייל, זה משחק של $60 עד $70. אתה לא אמור לראות פרסומות במשחק של $60.
אני חושב שהטענה של שחר היא אחרת. הוא אומר, אני כבר רגיל לזה בטלוויזיה, שעוצרים לי את השידור, אומרים לי, ועכשיו נעבור לפרסומות, אני מחכה בפרסומות 5 דקות, ואז חוזרים, ועכשיו מכניסים לזה לגיימינג, מה הביג דיל. אז אני חושב שיש לי תשובה לזה, למרות שקטונתי, אבל אני חושב שבגדול, טלוויזיה זה, לא רק שזה עולם אחר, אתה לא משלם בעצם על כל סדרה שאתה רואה עכשיו $60, נכון? אתה, זה, או שזה חלק ממנוי, או שבכלל אתה רואה את זה בכלל באינטרנט, באפס תשלום, או שלא יודע מה, whatever, אז אתה יכול איכשהו להבין את זה, בגלל זה גם כל הקטע של המוניטיזציה יתקבל הרבה יותר בברכה, אפשר להגיד, במשחקי מובייל שהם חינמים. כי אתה, אפילו כצרכן, יכול להגיד, אוקיי, החבר'ה האלה צריכים להשיג כסף איכשהו, גם אם זה לא בשבילי, אני לגמרי יכול להבין אותם. פה מדובר לך על משחק שהוא, לא רק שהוא 60 דולר, ושכמובן הגרסאות הבאות יעלו 70 דולר, מדובר על משחק שהוא גם כולו מוניטיזציה אחת גדולה, כן? שטוקי אשכרה פרסמו, היו פרסומות של טוקי 2020, אני לא יודע אם מישהו זוכר את זה, אבל אשכרה הפרסומת כולה התמקדה בקזינו של המשחק. לקחו אנשים...
אשכרה,
קזינו
היה סלוט משין במשחק
עצמו. אז הם רצו לפרסם את זה.
זה היה פאקינג פסיכי, זה היה...
בדיוק, הם רצו לפרסם את זה, אז מה שהם עשו, הם לקחו לך שחקני NBA מפורסמים, שמו אותם כזה בקטן בצד, ועשו כאילו הם משחקים וכאילו הם נהנים מהסלוט משין, הם שמחים שיוצא להם את השחקן הבא שלהם והכל, פרסומת של דקה וחצי שתיים. אז יש לך פה משחק שלא רק מרוויח על כל בן אדם 60 דולר, ולא רק שכמובן הוא עושה המון 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 כסף ממוניטיזציה, אין לו פה שום תירוץ לבוא ולהגיד, קשה לנו עם הפיתוח, אנחנו צריכים את הכסף, אנחנו כולנו יודעים שזכרת, כי NBA 2K21 זה בדיוק אותו דבר כמו 20, כמו 19, כמו 18, עם שינויים קלים. פה מה שקורה לך זה אפילו יותר עמוק, כי ברגע שאתה, לא רק אם יש לך SSD, כמובן אתה לא אמור להיות בלודינג הזה, המאץ שלך אמור לעלות בטירוף. מעבר לזה, וקשה לי להסביר את זה כי אני לא יכול להראות לכם, אבל בדרך כלל ב-NBA כשיש לואודינג, יש לך אופציה בזמן הלואודינג לעשות edit loadout, זאת אומרת, אתה יכול בזמן הלואודינג לשחק עם הקבוצה שלך, לשנות שחקנים, לעשות כל מיני דברים כזה שמעבירים לך את הזמן, וגם מכינים אותך למאץ' הבא. ראו בבירור שברגע שמתחילה הפרסומת, אפילו ה-edit loadout אתה לא יכול ללחוץ עליו. הבנת? הם אפילו לוקחים לך את השליטה מלהתעסק עם השחקנים שלך לפני הקרב, שמים מולך, מול העיניים, פה אני רואה כאילו מולי יש פרסומת, הם שמו של Oculus Quest 2, אתה לא יכול לעשות כלום, ואתה רואה את המד של הלואודינג עולה, מה זה באופן, כאילו, רואים שזה מלאכותי, במיוחד כשמישהו מריץ את זה על SSD, אתה יודע, עולה באחדים.
כן.
אז כאילו, מה הזווית הבאה? יש לנו פה גם 60 דולר, גם זה, גם זה, כאילו, אין באמת הצדקה לזה, לעומת טלוויזיה, לדעתי, זו הנקודה שלי. ושתדעו שזה גם קרה ב-20, כן? שוב פעם, זה קרה גם ב-NBA 2K20.
כן, כן. עדיין זה תמיד ימחר, ותמיד ישחקו בזה, ותמיד יקנו את זה.
הקטע המסרח באמת זה שהם עושים את זה אחרי שכל הביקורות יוצאות. זה באמת הקטע שאתה רואה בבירור שהם יודעים שהם עושים משהו שהוא... שהשחקנים לא יאהבו, אבל הם עושים את זה ככה בחשאי ב...
בגנב. כן. 2K זה ה-EA החדש. זה
לגמרי. לא ספק.
טוב. סיכמנו את הדבר הזה, ועכשיו נעבור אליי עם החדשה שלי, וזה שוב, אני אוהב לדבר שמועות, כן? אז אני אוהב סתם להציס עניינים, בקטנה, אבל בקטנה. לא מזמן ראיתי קטע דווקא בטוויטר, שבחור, פרסם ליסטינג דווקא ב-IMDb, כן, כמה שזה מוזר, של God of War, Ragnarok, מגיע בפברואר 21. לא 2021, לא סוף 21, פברואר. כמה חודשים אנחנו בפברואר?
משהו כזה.
וואו. ואז, כן, כן, כמובן שהליסטינג כן, הזה כן. נמחק, וזה חזר, וזה חזר להיות 2021, אבל think about it, יכול להיות?
לדעתי? יש להם את את האסטס מהמשחק הקודם, יש להם הרבה מאוד דברים בדיוק. שהם לוקחים בהשאלה מהמשחק הקודם, עדיין פברואר נראה לי מאוד 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 תלוש, כי זה משחק ש... ההיגיון אומר שקודם כל שהם צריכים לעשות איזה פרומושן. זה שהם חשפו איזשהו טריילר של שנייה וחצי בתצוגה של סוני באחרונה, זה לא קרוב בכלל למה שהם עשו עם God of War של 2018.
רגע, ארז, רגע, חכה רגע. אני חייב להגיד שלגבי מה שאמרת עכשיו לגבי פרסום וזה, אנחנו ב-COVID-19, אחי, אנחנו, העולם משתנה, יש דרופים מפה לשם, אין E3, אין Gamescom, אין
קיוקינגום, ואחד עם זה תזכור מתי, כמה זמן מראש סוני הכריזה לדוגמה על ספיידרמן, על מיילס מוראלס, איזה חצי שנה לפני.
לא משנה, בסדר, ואת ה-UI ימרים לך חודש
לפני, עזוב. היה חשוב להפציץ איתו לפני.
נכון. בדיוק.
לא, גם יש לך בתצוגה הקודמת, יש לך משחקים כמו הארי פוטר שמתוכננים ל-2021.
כן, כן, כן.
זאת אומרת, אנחנו רואים שלחברות יש את האפשרות להציג משחקים שיהיו מראש.
נכון. נכון, נכון, נכון. שוב אני אומר, everything is possible. כאילו, וואלה, פברואר 21, יש להם, כמו שאמרת, את כל האסטס, המשחק המקורי יצא ב-2018, נראה לי, אולי, אם הם גם ככה מכוונים, הם בעצמם אמור 2021, על סוף, התחלה, אמצע.
אני השערה שלי זה יהיה משהו כמו כותר קיץ, כזה חם, יולי-אוגוסט, או בסביבות סוף השנה, ככה לקריסמס.
אני אגיד לכם מה, יכול להיות שהם באמת מתכננים פה איזשהו אפרקאט כזה למייקרוסופט, אני לא אומר שזה בוודאות נכון, זה שמועות, זה כיף פשוט לדבר על זה. מההיסטוריה של God of War, לפי מה שאני רואה כאן, כן רואים שיש להם נטייה להשתחרר בפברואר עד אפריל כזה. הם משחקים מאוד עם הטווח הזה.
נכון, נכון, נכון.
ואני כן חושב גם כשקורי עשה, התחיל את הטרילוגיה הזאת, כבר היה לו בראש איך הכל התנהל ואיך זה.
אני חושב שהוא ישר
בדיוק, אני לא חושב שהם אולי חודש מנוחה לכולם, ויאללה, כי יש כבר את האסטס, ובטח הם כבר ידעו מראש, אוקיי, הכותר הבא יהיה לפלייסטיישן 5, אז יש סיכויים מאוד גדולים לזה.
עכשיו, מי שמקשיב לי ושומע את הפודקאסט הזה, יודע כמה לא אהבתי את המשחק הזה. אז, וכולנו יודעים שזה כזה ג'נסיס סטורי של הריבוט, בוא נקרא לזה ככה. כאילו, יש המשך ויש המשך עצבני, כמו שאנחנו יודעים גם השם שלו, רגנרוק זה סוף העולם הנורדי, אז כאילו ארמגדון הנורדי. אז אין פה... אני אופטימי בלהאמין לדבר הזה. יאללה, בואו נקווה שזה יהיה הרבה הרבה יותר טוב מהסיפור שהיה בראשון, וגם הבוסים שהיה בראשון.
אני רואה פה שגוד אוף וור 1, 2, 3 יצאו כולם במרץ, ו-4 יצא באפריל, אז באמת... זה באמת גם יכול לתת לסוני, זה כמו שניטנדו עשתה השנה הראשונה מאוד חזקה, שעזרה לה, גם מריו, גם זלדה בשנה אחת, זה טירוף. אז נראה לי שגם פה, אם יהיה להם, אתה יודע, הורייזן 2 וגולד אוף וור, ספיידרמן, זה בוסט מטורף להתחיל איתו את הדור ואת השנה הראשונה, שלא בפלייסטיישן 4 ולא בפלייסטיישן 3, הייתה לשנה כזאת. אז כן, אני לגמרי פותח, לגמרי יכול לקרות, לדעתי. וגם יכולים להפתיע אותנו.
אופה. איזה כיף. טוב, חברים, זהו. סיכמנו את החדשות שלנו. עכשיו נעבור ככה לפינת הפרגון. אנחנו, פינת הפרגון, אנחנו מפרגנים ליוצרי תוכן ישראלים. אם אתה יוטיובר, פודקסטר, טוויץ' סטרימר, מה... יש לך קהילה בפייסבוק, לא משנה מה, אנחנו נפרגן לכם בכיף בכיף, והפעם אני רוצה לדבר על סטרימרית. אני אפרגן לאישה, כמובן, כי אני חייב לתת במה לנשים שלנו בעולם הזה, כי חייב לתת להם במה, ולא להיות אנטי, וזה שאישה היא לא פחות טובה ממך.
איך קוראים לה? איה. תפספס לי השם.
איזה שם?
איה, אוקיי.
איה. כן, כן, כן. רגע, רגע, אני בדיוק מעלה אותה. הנה היא, סבבה. איך? רגע. הנה, מצאתי. איה, סליחה אם אני מעיית את זה לא נכון, טלש או טלש, משהו כזה, זה השם שלה, היא סטרימרית בטוויץ', היא משחקת כל מיני, היא עושה לייבים לסימס, משחקי פוינט אנד קליק כאלה, אני יודע, אולי קצת Life is Strange כזה, היא ממש מגניבה, אני ממש... רוצה שתלכו, תפרגנו לה, תנו לה בלייקים, בשרים, בפרגון, לכו, תראו אותה. למה לא? זה כיף, ולא הולך, לא, 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 לא עולה לכם כסף. אין, אין, אין כמו לפרגן. במיוחד לקהילה הקטנה שלנו, של
יוצרי התוכן. עולם הרבה הרי זה משובח.
So, if you want.
רק לא בפורטנט.
בדיוק, go do that.
סליחה, מה, מי שאתה להגיד?
שי לוי, אנחנו מצטערים. כן. זהו, חברים, אז זה היה פינת הפרגון. לפני שנעבור לנושא המרכזי, יש לנו הפתעה קטנה, ככה, לפרק 8. ואני אעביר את הרשות הדיבור ככה למייקי שלנו.
מה הפתעה?
דבר אליי.
איזה הפתעה?
אפילו הוא מופתע. אפילו הוא מופתע והפתעה.
איזה הפתעה, אחי.
מה שדיברנו מקודם.
איזה כישלון אני.
המתנה לקהל שלנו. הפורט.
הקוד, או, נכון. אוקיי, יש לנו קוד. וואי, שכחתי. חבר'ה, יש לנו קוד לתת לחיים למתנה, זה של המשחק ביונטה הראשון למחשב. משחק מעולה, לדעתי, אחד הביטמאפס היותר טובים שיש.
אחד המשובחים.
אחד המשובחים, מאוד זייני, מוזר, מגניב, מהיוצר כמובן של דבל מקאי הראשון, שזה הידקי קמיה, אז אתם יודעים שהוא יודע מה הוא עושה. למי שעוד לא שיחק בו, ואני יודע שיש עדיין כאלה, משחק גם שהוא לא לקח לכם 70 שעות סיים, בין 10 עד 12 שעות, משחק מעולה, אז...
דבר בשם עצמך.
מה?
כשאני חרשתי אותו על הסוויץ, זה לקח לי הרבה יותר, נראה לי.
אוקיי, לא, זה יכול להיות. אולי אני, אתה יודע, בנורמל זה מגרח להגיד ל-10-12 שעות.
כן.
אז חברים, אז אם זה מעניין אתכם ואתם רוצים, אז בעיקרון, לדעתי, הראשון שיגיב, יכתוב איזו תגובה, אני רוצה, באמת, אף פעם לא שיחקתי, וזה, ולא, אשמח לפרגן לו עם המפתח לסטים.
איזה כיף, איזה יופי. מייקי, דבר ראשון, תודה רבה לך על האלף פינוק הזה, שאתה מפנק את הקהל שלנו, לא ברגל, אז חברים, שמעתם אותו. אם אתם רוצים לשחק בביונטה 1 במחשב, אנחנו נפרגן לכם בקוד של המשחק, בתגובה. נו, תגובה ראשונה שלכם לפרק הזה. יאללה, חברים, הגיע הזמן לניתוח משחק. טוב, חברים, הפעם בניתוח משחק אנחנו הולכים לדבר על משחק אחד הקשים, אם לא קשה שבמשחקים, קאפד. קאפד, הייתי מגדיר אותו אפילו בקטגוריה של סולס לייק, הוא באמת מאוד מאוד קשה. משחק מהמם, מונפש, סגנון שנות ה-20, מיקי מאוס ציורי כזה, מגניב לעלה, דמויות מהממות, כולם שם. מי שצייר את המשחק הזה ורשם אותו על סמים קשים, אני בטוח בזה.
לגמרי.
אני בתור המנחה, אני פה לפעמים
כבר לא עושים את החומר שהבדם הזה ישן, זה כבר לא מייצרים את זה.
לגמרי.
זה סכנה לציבור הדבר הזה.
אני עכשיו בתור מנחה, שאנחנו מדברים על איזה משחק לנתח ולדבר עליו בפרק, זה בדרך אם המנחה כאילו בוחר איזה, הוא יכול לא לשחק במשחק, ואז האחרים יותר מדיינים עליו. אז אני שיחקתי בו אולי חצי שעה במשחק הזה. שוב, אני בן אדם שנורא קשה לערער אותי ולעשות לי רייג' קוויט כזה, אני לא מתעצבן כל כך, אבל זה משחק שעזבתי את השלט ואמרתי, תודה, ביי, להתראות, נגמר.
אני אוהב להכיר.
כן, ביי, זהו, לא תודה, לא בשבילי, כי הוא... וואי, הקושי שלו זה מטורף. כאילו, האויבים שם, זה משחק 2D, כן? 2D סייד סקרולרי שוטר, והם פשוט, האויבים באים לך מכל פאקינג מקום במסך. אין, הם באמת, אם זה משמאל למעלה, מימין למטה, מאיפה שאתה לא רוצה הם באים.
מהאמצע לתוך התמונה, מאיפה שאתה רוצה.
ממש, ממש ככה.
יש הפתעה בשבילך, אף אחד מאיתנו לא עושים את זה, שלא יהיה לך אשליות.
זהו, אז...
אני בשלב של השטן עוד לא עבדתי את אחר, זה לא מצליח, כאילו לא יעזור.
מי? אוקיי, אז קהל נכבד שלנו, מי ששומע את הפרק הזה, בוא תכתבו לנו אם סיימתם אותו, תשקרו, לא תשקרו, לא משנה. תספרו לנו, לא שנאמין לכם שעברתם אותו, אבל בסדר. כן, מייקי, מה, דבר אליי, קאפד, מה אתה חושב על המשחק הזה?
אני גם, באותה סירה, אני שיחקתי באולי איזה שעה, וכמובן אהבתי כל רגע, אבל משהו, לא יודע, פשוט הוא הוסחה דעתי, אבל אני אגיד לך מה, תמיד שאנחנו עושים את הסגמנטים האלו, תמיד, משמע כמה פעמים הייתי פה, אבל כאילו, אני תמיד אוהב לשים גיימפליי של המשחק מולי, ואת מה שאנחנו מדברים, כדי לראות מה אני
פתקור. איפה היה לך קשה?
לא, זה בטוח. מנסה לראות את הנואנסים הקטנים של קאפהד. ואני יודע שאנשים רגילים לדבר על קאפהד, כי וואו, הוא קשה, הוא קשה, הוא קשה, זה כל מה שאתה שומע סביבו, אבל הרבה אנשים לא מדברים על כמה שהמשחק הזה מלוטש מבחינת גיימפליי. אני רואה, ואני אפילו זוכר גם ששיחקתי, השליטה פשוט מושלמת. איך שהוא קופץ, הטווח קפיצה שלו, היכולת שלך לשנות לו את הטראג'קטורי באוויר, כשנראה לי שמריו המציא את זה, הדשינג שאתה עושה, ואתה יודע בדיוק איפה תנחת, הפידבק של האויבים, אתה יודע בדיוק איפה ההיטבוקס שלהם, ואתה לא מרגיש אף פעם כאילו, פגעתי בו, לא פגעתי בו, המשחק דואג להגיד לך. וגם לדעתי, המכניקה הכי מוצלחת שלו, באמת שהיא מטורפת, היא המכניקת פרי שלו. היא מאוד מזכירה לי, שיחקתם בסטריט פייטר 3 פעם?
שיחקתי בסטריט פייטר.
שיחקתי בכולם לדעתי, אני חושב. להגיד לך שאני מבדיל בין אחד לאחד, לא.
לגמרי מובן, לגמרי מובן, למרות שסטריט פייטר 3, כן, המכניקת פרי שלו הייתה מאוד מאוד מיוחדת, ובגלל זה אנשים אוהבים לצפות בסרטוני מכות שלו אונליין, למה? כי איך המכניקה שלו עבדה? ברגע שמישהו תוקף אתכם, ברגע התקיפה, אם אתם לוחצים קדימה איך שהמכה נוגעת בכם, אתם מבטלים את כל הדמג', אוקיי? מי שאומר לך אגרוף, אז אתה נמצא במצב של ריסק ריוורד, או שאני לוחץ קדימה, זאת אומרת, לוקח את עצמי קרוב יותר לאויב, ומסתכן בדיוק שלי, או שאני חוטף מכה. וזה היה מדהים, כי אנשים, כאילו, אתה רואה ביוטיוב, אתה יכול לראות אנשים עושים קומבואים מטורפים, ומישהו לוחץ קדימה, 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 בדיוק באותם שניות עושה פרי לכל הקומבו המטורף של הבן אדם השני. זה מספק, וקאפהד עושה את זה גם בצורה מושלמת, ברגע שאתה עושה פרי, יש איזשהו פריים קטן שנעצר, ואתה מרגיש שעשית פרי וגם ביטלת את כל הדמג', אז המשחק הזה שואף, הוא גורם לך לרצות לשאוף לשלמות, והוא דואג לכך שגם הבוסים וגם השלבים, אף פעם לא ירגישו כמו משהו שהוא לא הוגן. כאילו גם כשאתה נפסד, אתה אומר, אה, המשחק לא הוגן, אתה אומר, אני אפס, אני צריך להשתפר. וזה גדולה של משחק.
זה בדיוק מה שאני חוזר ואומר על ההבדל בין משחק שהוא קשה לבין משחק שהוא קשה נגדך, שהוא מנסה להכשיל אותך בכוונה. אני בתור מישהו שאני נמצא בשלב, או אני מניח אחד לפני הסוף, האויבים אף פעם לא מתסכלים שאתה בא לך לזרוק את השלט מהחלון. אתה תמיד יודע איפה נכשלת, למה נכשלת, ומה יכולת לעשות טוב יותר. זה משהו שהוא... לא ראיתי אותו, בעיקר בז'אנר הזה של השוטרים, של 2D שוטרס, לא ראיתי את זה בשום משחק בסגנון הזה, ותמיד זה גרם לי לרצות לחזור חזרה, וכן, הפעם אני אקסח אותו, ומה שהמשחק הזה גם עושה בצורה די סדיסית לחלוטין, זה שאם אתה מפסיד לבוס, אתה רואה בדיוק איפה, כמה קרוב היית להביס אותו. תקשיב, זה סדיזם ברבו ותוחף.
אבל הבעיה גם בדבר הזה...
זה
מדרבן
אותך עוד יותר. ככל שאתה יותר מתקרב ככה, זה יותר מדרבן אותך לעשות את זה
הפעם. הבעיה עם כל הדבר, עם כל הדבר הזה, ש... אתה מתבאס. אתה מתבאס, כאילו... כן, אני אגיד למשחק הזה, נגיד, הלואו טיים שלו הוא די מהיר. זאת אומרת, אתה מת, סבבה, אתה חוזר, אתה מת, אתה חוזר, זה לא קונטרול. כן, מייקי ירוק אותי עכשיו.
כן, אתה צודק לגמרי, נו.
אז תודה, תודה. אז כן, סבבה, אבל עדיין, למות כל כך הרבה פעמים, זה... אוי, מה אני אגיד לך? בסדר, אתה, כן, אתה יודע שקשה לך, ואתה יודע בדיוק את הנקודה, וכמה אתה קרוב, נגיד, להרוג את הבוס, אבל עד שלוקח לך ללמוד איפה, או מה לעשות...
זה לגמרי משחק של מאסל ממורי, לגמרי.
כן, זה טרייל אנרור, אבל שעושה את עצמו בצורה מאוד מאוד טוב, גם בגלל צ'ק פוינטס, גם בגלל שהשלב תמיד מראה לך באיזה נקודה אתה נפסל על זה, אתה יודע, אם על ההתחלה אתה נפסל מהפעם, וואלה, לא בא לי להמשיך, ביי. זה גם מתסכל, החוסר ידיעה הזה, והם נמנעים מזה. גם המכניקת פרי, שאם אתה מתמקצע בה, אתה באמת יכול לעבור בוסים בלי דמג', אם רק תתמקצע בה. זה אשכרה משחק כזה. אז אני לגמרי מבין אותך, מי שלא אוהב כלל, אני לא רואה לו מה לעשות.
חוץ מזה שאחרי מספר הפעמים שמתתי ב-Legend of Zelda, Breath of the Wild, מוות במשחקים כבר לא... מפסיק להפחיד אותי כבר.
באמת?
לא, זה לא, אל תגזים, זה לא כמו סקירו, נגיד.
תקשיב, ישבתי על המשחק הזה חודש, כשהוא יצא, וזה הלנשטייט, אני יצאתי בו חודש, ואני זוכר שלפחות הייתי מת בקצב של כמה פעמים ביום. זה כבר הפסיק, כבר נהייתי אדיש לזה.
בזלדה?
בזלדה, כן.
כן, בסדר, אבל לא, אל תגזים, זה לא ברמה, באמת, שוב, אני משווה את זה נגיד, קאפד, סקירו,
בלאדבורן. אומנם בסקירו לא הייתה לי לשחק, אבל חבר שלי משחק בזה, והוא עוד שנייה תולה סרט מכל כיוון אפשרי.
אתה מבין, זה משחק שמתים בו הרבה. נגיד סלסט, וואלה, אם אני מספר לאנשים שסיימתי את סלס, מה? וואו, איזה משוגע אתה, כאילו. משחק קשה, אבל לא, זלדה, אל תגזים. אבל קאפד, תשמע, לפחות הוא מעניין אותך. זאת אומרת, אתה רוצה לחזור אליו, הוא
נכון.
נותן לך דמויות גופי כאלה, מה הסיפור בעיקרון? זה אתם חתמתם עם השטן?
שני אחים, קאפל ומגמן, שמפסידים הרבה כסף בקזינו, ובתמורה לחוב שלהם הם נאלצים לשמש כבאונטי הנטרס, והולכים לעשות יצורים שיש להם חוב לשטן.
סך הכל עמוק.
כן, מאוד. תשמע, בסוף אנחנו נגלה
בסוף.
ב-DLC שמתוכנן אי שם, נראה לי עוד 20 שנה, אנחנו נגלה שהכל זה מטאפורה מטורפת למשהו...
ביקורת על ארצות הברית.
לקיום אקזיסטנטל אקזיסטנט וכאלה, משהו כזה.
אתם יכולים להגיד לי מה הלור של המשחק הזה? זאת אומרת, אני...
אין לו לור.
לא, אל תגזים, יש לו קהילה. אנשים משתחווים למשחק הזה, זאת אומרת, אני מבטיח לך, שאם מראים באיזושהי תצוגה, רמז לקאפד 2, people will lose their shit.
זה בטוח.
זה בטוח, כן.
אנחנו עדיין מחכים ל-DLC שהוכרז מלפני כמה שנים, שתבין.
למה? מה המשיכה פה? מה... חוץ מהקושי.
כאילו, כשאני אומר שאין משיכה, זה כי המשחק הזה הוא כל כך... הוא פשוט, הוא לא מתוחכם, הוא פשוט, אני לא יכול לשים את האצבע בדיוק על מה, כאילו זה קלישה אם אני אגיד שהכל, אבל כשאתה חותך את זה באמצע, אתה לא יכול לשים את האצבע, מה בדיוק ימנה במשחק הזה, אם זה הארט סטייל, אם זה המכניקה, אם זה הבוסים עם רמת הקושי, אם זה... לא יודע, זה קלישה אם אני אגיד שזה הכל, אבל אני לא יכול להגיד לך בדיוק מה בדיוק... אני מעדיף להגיד שאין לו, זה פשוט משחק שאוהבים.
אני לא חושב שהמשחק הזה כזה, אני, כאילו, הוא איכותי והכל, והוא עשוי איתו והכל, אבל הוואו פקטור שלו, בעיקר היה העניין הארטיסטי. זה ככה שיפקו אותו, וככה רצו שהוא יחרט לנו בזיכרון. אז דווקא אני חושב, אם יוחז קאפהד 2, אני לא יודע אם people will lose their minds, למה? כי אוקיי, במיוחד אם זה יהיה אותו רעיון. אתה יודע מה יכול...
אני חושב שיש איזה קיקסטאטר שמנסה לחכות את המשחק הזה, עד כמה שאני זוכר.
מה שיכול להיות מאוד מעניין, זה אם נגיד קאפהד 2, וזה באמת יגרום לאנשים קצת לדבר עליו המון, במקום לשאוב מאנימציה שנות ה-30, ישאב מאנימציה מערה אחר, אתה מבין? מעידן אחר. ואז יכול ליצור כזה מין סדרה כזאת שתמיד שואבת מזה. אבל בתכלס, מבחינת גיימפליי, אם אתה שם את מכניקת הפרי בצד, הוא מאוד בסיסי. רן אין גן, רן, כן. אני, זה לא כמו להתרגש לקראת God of War 2, או Last of Us 3, או דברים כאלה. אני לא חושב שהוא יגיע לרמות כאלה.
מבחינת המכניקה הוא לא שונה מכל משחק בסגנון, כאילו, צחקתי מלפני 30 שנה במדל סלאג, ו...
זה בערך אותו דבר.
זה בעצם אותו דבר.
עם כמה מכניקות כמו של דשינג ופרי, אבל זה אותו רעיון, פשוט עם המון אופי, המון לב, לב בעיצוב של...
המון נשמה.
יש לה המון נשמה. אבל אני לא חושב שאף פעם יצבור כזה אהדת מיינסטרים שיגרמו לזה להיות הגאד אוף וור הבא או משהו כזה. זה דעתי.
בתור מישהו שלא הגיע יותר מדי רחוק במשחק הזה, ספרו לי קצת על... אני הבנתי שיש נשקים מגניבים. כאילו... ספרו לי קצת על הנשק.
זה ארז, זה ארז.
מגניבים זה... הם לא ממש מגניבים, הם כאילו פחות... יותר כזה של ריסק ורירוד. כאילו, על כל נשק הוא נותן לך משהו, אבל...
לוקח משהו
שני, אחר. כאילו, לוקח משהו ממך. כאילו, אתה יכול לראות...
כמו.
אתה יכול לראות כדורים שעושים הרבה נזק, אבל אתה תראות אותם בטווח קצר, או שהם התפזרו לכל הכיוונים.
יש לך אפילו כדורים שמתבייטים על אויבים, אבל הם עושים מעט דמג'. מצד אחד אתה יודע שהם מתבייטים.
נותנים לך יתרון ומשלבים את זה עם חיסרון, שלא תרגיש כזה אופי או משהו כזה.
אז יש גם אסטרטגיה.
נכון, נכון. כל שלב אתה צריך לדעת איזה נשק יתחס, יתאים לך יותר. לגמרי, מסכים איתך. הוא לא פשוט ברמה מאוד, בוא נגיד זה ככה, הוא ה... השלב הבא של מטל סלאג. פרי, נשקים, עניינים והכל, אבל כל מי שמשחק בו 10 דקות, מרגיש, שיחקתי בזה בעבר. וזה משהו ש...
רגע, אז...
משהו שמאוד גם אהבתי במשחק, שאתה יכול גם לשחק אותו בזוגות, והרמת קושי מכפילה את עצמה כשאתה בזוגות, כאילו, היא מתאימה את עצמה לשני שחקנים. אני לא רואה את זה בשום משחק לזוגות, בדרך כלל משחק בזוגות, זה סוג של צ'יט, זה פשוט הופך את השחקן לאופי, ופה הרמת קושי פשוט מכפילה את עצמה, זה כאילו לא ראיתי דבר כזה בחיים.
מייקי, מה שאמרתי מקודם זה שאתה מבאס לי את החלום על ריבוט של מטל סלאג?
רגע, מטל סלאג שייך למי? לקונאמי?
לקונאמי? אוף אפוי, לא.
אתה רוצה פצ'ינקו?
זה הפנסיון.
פצ'ינקו של מטל סלאג קיבלת.
איך משחק מובייל של מטל סלאג?
רימייק של, את הריבוט של מטל סלאג. אתה יש לך חלומות גדולים אתה, אחי. חולם גדול.
מה, אם אני לא חולם בגדול, אני לא חולם, עזוב.
יש לנו סיכוי יותר טוב לראות ריבוט של פאקמן.
תשמע, אנחנו יודעים שסוני, השמות כרגע זה שסוני רצים בכל מיני מגעים לקנות כל מיני מותגים מקונאמי. הם נראה לי רואים את אותה בעיה שכולנו רואים. הם אומרים, טוב, אולי אם נוכל לקנות לנו את סיילנט היל, את קסטלוויניה, יכול להיות שמטל סלאג יהיה אחד מהם.
או שיינו,
לגמרי. אנחנו מתפללים כל יום פה בבית.
מגניב. שאלה אחרונה ככה לסכם את העניינים. ציון. לא לציון המשחק המגניב הזה. מה?
10 עגול.
אתה פה, אתה פה קצת.
אתה כאילו מחלק עשיריות כמו IGN או מה? כאילו מה?
כן, אתה קוטל אותו ופה ושם ואז 10.
אני קטלתי אותו?
איך?
הוא לא קטן.
אני לא
שמה, אתה אמרת, הוא פשוט,
לא,
והוא...
לא אמר את זה כנקודה רעה.
משחק לא... משחק לא יכול להיות מתוחכם בשביל להיות...
כיפי.
לא כל משחק זה Last of Us 2, כאילו, בוא.
אוקיי. 10.
10? ארז, אתה בטוח? כי 10 זה כאילו...
בלי למצלט. תקשיב, אני מהדור שגדל על 10 זה לאלוהים ו9 זה למורה. אז כשאני נותן 10 למשהו, זה... בטון יצוק, בלי למצמץ ובלי להפעף.
אוקיי.
פרק 18, הגענו לבגרות, כן?
חשקלים. אני פשוט בתור מבקר בעצמי, אני פשוט אמנה, כי אני, יש לי חוק כזה עם עצמי, אם אני לא מסיים משחק, אני לא אתן לו ציון. מה שאני כן יכול להגיד שהוא מאוד, אפילו רק מהשעה ששיחקתי, פשוט, אם הייתי יכול לתת לו איזה טאגליין, recommended, אתה יודע, מומלץ, זה מה שאני יכול להגיד עליו ככה בגדול.
כאילו, יש את התגים האלה של כאילו, תקנה, תזכיר, או תוותר על זה.
כן, buy, wait for a sale, or rent. אז לדעתי, buy. זה מה שהייתי נותן.
אז אני אגיד במקום מייקי שהוא לא מוכן, 7 ו-3.
7, 75? בחיים לא קיבלתי ציון כזה.
תן לי לחש, תן לי לחש, לא משהו
יותר מדי, מה היום היה במשחק אחי? תגיד לי, מה? רוצה להבין. IGN, IGN.
טוב, כן.
האמת שהם הסבירו את התומת וואטר, לפי מה שאני זוכר.
הם ניסו לתרץ, לא הסבירו, ניסו לתרץ.
הוא אמר פשוט ש-Too Much Water זה היה פשוט משפט שהוא נשמע מטומטם על, על, על פני השטח, אבל הוא התכוון לזה שמים פשוט מנצחים כל דבר במשחק הזה.
כן,
זו הייתה הכוונה שלו בגדול.
ממש שלופים.
כן.
ממש שלופים.
לגמרי לופי.
ההומור.
מאוד, אנחנו חזקים היום, אני מאמין בעצמנו, לא יודע.
We are a man of culture.
טוב, נראה לי, בואו נסכם את הפרק הזה. חברים, כן, פרק 18 של Game Sleep Repeat הגיע לסיומו. ארז, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו כרגיל. מייקי, אלוף העולם, מילים את הדדישן, אתם חייבים ללכת לבקר אותו, יוטיוב, פייסבוק, איפה שלא, תהיו, הוא ואח שלו מאור, limited edition, לכו תראו, תפרגנו להם גם, וזהו, ואנחנו נתראה.
תודה לשחר, תודה על המערך התותח לנו, שכל שבוע ככה בא ועושה את זה בשבילכם. לא, מגיע לך, אחי, אישה, ילדים, כל הכבוד, כל הכבוד לשחר. יאללה.
יאללה, בוא נסגור את הבסטה.
ביי, ביי.